ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו פרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט, ואני שי בדיחי, במקרה אתם עדיין לא מכירים, ואיתנו אורח האמת מאוד מאוד מיוחד היום, בר נעמני, מה שלומך?
מה קורה, מה קורה, ערב טוב. הרבה זמן לא עשינו פרק ביחד, וככה, אני כל פעם שאנחנו עושים פרק ביחד, אני אישית שמח ומתרגש. אנחנו מדברים כמובן על בסיס יומיומי, אבל פרק בפודקאסט שאנחנו מקליטים ביחד, לי אישית זה הכי כיף.
לגמרי, אז היום אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא מאוד חם בזמן האחרון, ומאוד מאוד מעניין, על בעצם מה לעשות עם הכסף לטווח זמן קצר. עכשיו, אפשר לדבר על מה זה אומר טווח זמן קצר, יש כאלה שיגידו טווח זמן קצר זה כמה חודשים, יש כאלה שיגידו שנה, יש כאלה שיגידו שנתיים, אנחנו ממש נזכור את האפשרויות השונות, את טווחי הזמן השונים, ואנחנו נראה איפה אתם יכולים לשים את הכסף, שגם יהיה לכם מתאים לטווח זמן השקעה שלכם, מה האפיקים השונים, מה האפשרויות, כמה אפשר להרוויח, כמה אפשר להפסיד, ובקיצור, בואו נצלול לעניינים, כי אין לנו הרבה זמן היום.
מצוין, אני, האמת שאני הייתי רוצה לפתוח שי דווקא עם, עם הסמנטיקה בין חיסכון להשקעה, כי זה הדבר הכי חשוב והמסר שמבחינתי הכי הכי חשוב להעביר בפרק הזה למאזינים שלנו. בסופו של דבר הטרנד הזה של הפקדונות והקרנות כספיות ושאלות ופה ושם, זה דברים שאני ואתה חיים את הקבוצה עד לפני שנה, שנתיים, אף אחד לא הזכיר אותם, אף אחד לא יודע מה זה קרן כספית, אף אחד לא דיבר על זה, ופתאום זה נהיה, בוא נגיד, חצי מהפוסטים בקבוצה. וזה אחלה וזה מצוין וזה נותן פתרון לטווח זמן קצר, כמו שאמרנו, אבל בסוף זה לא השקעה, לפחות בעיניים שלי, אני בר, לא תופס את זה בתור השקעה, אני תופס את הפתרונות האלה כאחלה פתרונות לטווח זמן קצר. עכשיו, מה זה קצר? אגב, כל אחד והזה שלו, מבחינתי עד אזור שנה, שנה וחצי, אפילו שנתיים, זה קצר. מעבר לזה, אפשר כבר לשקול ולראות, זה גם תלוי כמובן מה מטרת הכסף וכמה אנחנו רוצים לסכן אותו והכל, זה דברים שדיברנו עליהם בהרחבה בפודקאסט בפרקים קודמים, אני רק ככה עושה את זה. אז מבחינתי, טווח קצר זה עד אזור שנה, שנתיים, לא יותר מזה, וחשוב לי להגיד, הפתרונות האלה הם בסדר, הם אחלה, אבל בשביל לשמור עליך הכסף, אוקיי? ותכף אנחנו נדבר על זה, אבל זה, המטרה שלהם זה לשמור עליך הכסף לזמן הקצר, זה לא אסטרטגיה של הגדלת ההון לטווח הארוך. וחשוב לי להתעכב על זה ולהסביר, כי זה אולי נשמע מפתה, זה אולי נשמע נחמד, אפשר לקבל פקדונות, היום אנחנו מקליטים ביולי 17, ביולי 23, סליחה, אבל אנחנו מקליטים ומדברים על ריביות של 4.5% פחות או יותר, אולי אפילו 5% בפקדונות שאנחנו יכולים לקבל. קרן כספית נותנת פחות או יותר באזורים האלה 4.5-5% לשנה, צפי כמובן, וזה נשמע מפתה, לעומת לפני שנה מה שהיה, הרי לפני שנה, שנתיים דיברו על פקדונות של 0.1-0.2, פתאום יש משהו שיותר מעניין, זה נכון, אבל חשוב להבין שזה ביחס לאינפלציה, זה ביחס לאינפלציה, ובסופו של דבר, מה זה אומר? זה אומר שהריבית הריאלית, אוקיי? אני אומר, אני אסביר מה זה ריבית ריאלית, ריבית ריאלית אומרת, הריבית שאנחנו מקבלים ביחס לאינפלציה. בוא ניתן דוגמה כדי שזה יהיה קל. אם האינפלציה 4% ואני הרווחתי 4% בשנה, אז בסופו של דבר לא הרווחתי כסף. הריבית הריאלית שאני הרווחתי, התשואה הריאלית נקרא לזה, היא 0%. הנומינלי, כן, הרווחתי 4% בסופו של דבר, כי אם שמתי 100,000 שקל אז הרווחתי 4,000 שקלים, אבל במונחים ריאליים, במונחים של מה הכסף שלי באמת באמת קונה, אוקיי? לא הרווחתי כסף, לכן העניין של הריבית הריאלית והריבית הנומינלית הוא חשוב, והמסר שלי הוא, חבר'ה, זה אחלה פתרון וזה עדיף מאשר שהכסף יישב בראש, ואנחנו תכף נדבר על האופציות בדברים, אבל זה לא פתרון לטווח ארוך. אם אנחנו רוצים, והאסטרטגיה שלנו זה להגדיל את ההון לטווח ארוך, כדי להגדיל בסופו של דבר את הכסף שלנו ואת רמת החיים שלנו, זה לא פתרון לטווח ארוך, זה לא הסיטואציה, זה לא המצב, כי בסופו של דבר, מתישהו, גם אם הריבית תירגע או אפילו קצת תירד, גם אנחנו במקומות האלה נקבל פחות כסף, ולכן זה לא פתרונות לטווח ארוך, וגם כי אנחנו בעצם נשאף להגדיל את הכסף שלנו מעבר לתשואה, לקבל תשואה ריאלית, כלומר מעבר לאינפלציה, כי זה בסוף מה שמשנה. אם זה בסוף אנחנו הולכים למכולת וקונים לחם וחלב, או קונים דירות, או לא משנה מה אנחנו קונים, זה היה לי מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר הזה, במיוחד בהתחלה, כדי שיהיה ברור, בסוף, 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 עם כל ההייפ שנוצר, זה אחלה פתרונות, אבל לא להגדלה לטווח ארוך. אני מקווה שזה ברור, ואם אתה רוצה להוסיף שי, או שאנחנו נתקדם לתכלס ולפתרונות ולהבדלים בינינו.
אני דווקא רוצה להתחיל קצת מההיסטוריה. כלומר, אם לצורך העניין אנשים שהיו פוגשים אותי והיו מדברים איתי, לצורך העניין באזור 2015-2016, שהריבית הייתה באזור 0.1%, אנחנו אומרים ריבית, אנחנו מדברים על ריבית בנק ישראל כמובן, אז ממש היינו שמים את הכסף בפיקדון בבנק, מקבלים ריבית 0, 0.1%, 0.001, זה מאוד, יותר קרוב ל-0 מאשר שקרוב ל-1. אז בסופו של דבר, אם היינו מקבלים ריבית 0, ואז אנשים אומרים לי, אוקיי, שי, איפה אני משקיע את הכסף לשנה? הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, איפה אני משקיע את הכסף לשנה? אז התשובה שלי הייתה, אל תשקיע, אוקיי? תשאיר את הכסף בעוש לשנה, זה הכי בטוח שיכול להיות בכל אופציה אחרת, כי כל אופציה שתשקיע, הסיכון גבוה מדי בטווח זמן כזה קצר. ואז הריבית עלתה, היא עלתה ל-0.25%, 0.75% וכו' וכו' וכו', עד שם הגיעה ל-4.75%, כלומר הריבית כבר גבוהה. ולכן, כיוון שכבר הריבית גבוהה, אם אנחנו נשים את הכסף בבנק, הרבה פעמים אנשים, מה שאני מוצא שאנשים כל כך לא מבינים, הרבה פעמים אנשים אומרים, שואל אותם, איפה אתה שם את הכסף? הוא אומר לי, בצד. אני אומר, מה זה אומר בצד? איפה זה בצד? אין מוצר כזה בצד, אז אני רוצה לעשות אחת ולתמיד סדר לכל האנשים שאומרים, אנחנו שמים את הכסף בחיסכון בצד. אני לא יודע מה זה חיסכון בצד. חיסכון בצד, מה זה קופת חזיר? אני שם בשקלים. חיסכון בצד זה פיקדון. פיקדון זה מוצר, אוקיי? זה מוצר שאני יכול לשים את הכסף, לקבל בתמורה ריבית מהבנק, אוקיי? אני יכול לשים את הכסף במקם, מלווה קצר מועד, אוקיי? אני בעצם מלווה את הכסף בדרך כלל לאגרות חוב, בדרך כלל של המדינה, לטווחי זמן קצרים, עד שנה, אוקיי? אז זה יכול להיות בצד הזה שאנשים אומרים, אני יכול לשים את הכסף בקרן כספית, שעוד מעט אנחנו נרחיב עליה גם יותר, אבל כשאתם אומרים, אני שם את הכסף בצד, אני רוצה פשוט, אני נתקל בזה המון במינוח הזה, אז תבינו מה זה בצד, זה מוצר כלשהו, אוקיי? זה לא יכול להיות בצד, אתם לא שמים את זה על השולחן בצד, כי שם הכסף לא עושה כסף, הוא רק נשחק, שווה פחות ופחות בכל יום שעובר. ככה עשינו ככה סדר, למה פעם זה לא היה מעניין, פעם אפילו היה שווה להשאיר את הכסף בראש, כי הסיכון היה גבוה מדי, והיום, כיוון שהריבית כבר עלתה, אז כל מי שיש לו כסף בראש, או כל מי שיש לה כסף בראש, כדאי לכם להקשיב טוב טוב לפרק הזה, כי אנחנו הולכים לפתור לכם את הבעיה, אני לא רוצה להגיד אחת ולתמיד, כי זה נכון לתקופה של היום, יכול להיות שבעתיד זה שוב לא יהיה רלוונטי, אבל נכון להיום, זה הפתרונות שהם כנראה הכי מתאימים לכם, לטווח זמן כמו שאמרנו קצר.
מעולה.
אז בואו נתחיל לזכור איזה אפשרויות יש.
שנייה לפני האפשרויות, אני רק אגיד, איך אני מנהל את הכסף שלי, בסוף כל אחד ינהל את הכסף שלו, אני כן משאיר כמה אלפים בראש, בסוף מה זה כמה אלפים, עשרות אלפים, יכול להיות 10,000-20,000 שקל, לניהול היומיומי, כי בסוף אני, אתה יודע, יורד האשראי או דברים כאלה, צריך לעשות העברה בנקאית, אני כן משאיר מה שנקרא סכום של סדר גודל, חודש, חודשיים של הוצאות מחיה בראש, פחות או יותר, כל אחד והזה שלו, וכל השאר, אם אני רואה שמצטבר שם עוד כסף, ואני צריך את הכסף לטווח זמן הקצר, להשקעה במרכאות או לחיסכון לטווח קצר, שם אני מנייד אותם לפתרונות שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליהם.
אוקיי, אז יש פה באמת, בוא נדבר גם על גישות. יש כמה גישות. יש גישה שאומרת, אני לא רוצה להיכנס למינוס, כי להיכנס למינוס יכול לפגוע בי גם אחר כך ברמה של דירוג אשראי, שאני אקח הלוואה וכו' וכו', אז אני רוצה להשאיר איזשהו סכום כסף בעו"ש, ויש כאלה שאנשים שהם על זה, על הדברים מה שנקרא, אפשר לשים את הכסף בפיקדון יומי, עוד שנה נדבר על היתרונות חסרונות, זאת אומרת לשים את הכסף בפיקדון בבנק, שאני יכול כל יום למשוך, זאת אומרת אם אני רואה שהולך, אני עוקב אחרי אשראי, ואני יודע שהאשראי הוא לא יורד סתם, הוא יורד בעשרה לחודש, בתשעה לחודש, או באחד לחודש, או בשניים לחודש, יש לכם תאריך קבוע שיורד לכם האשראי, אז אני אפנה הירידה של האשראי, אני רואה הולך לרדת לי 20,000 שקל, ואני רואה שיש לי בעו"ש, נגיד 15,000 שקלים, ויש לי באותו פיקדון 10,000 שקלים, אז אני אמשוך את ההפרש, אני אמשוך את ה-5,000 שקלים, ו-5,000 שקלים אני אשאיר עדיין שימשיך לעבוד פיקדון יומי, נותן מעט היום, אוקיי? אבל הרבה יותר מהאפס שנתן לפני כמה שנים. אוקיי? אז זה דרך אחת להתמודד, זה מי שעל הדברים. מי שלא על הדברים ולא מסוגל והוא מאוד עסוק ומשפחה וילדים ועבודה וקריירה, ולא משנה מה הסיבה, אתם גולשים בים, לא, אנחנו לא נשנה לכם את החיים. אבל אם אתם לא על הדברים, אז אולי עדיף שכן תשאירו יותר כסף בעוש, אוקיי? כדי שלא תיכנסו חלילה למינוס. אבל אין טעם להשאיר, אני כמה אנשים שיש להם 100,000 שקל בעוש, רוב האנשים לא מוציאים 100,000 שקל בחודש, אוקיי? להשאיר סכומים מאוד מאוד גדולים, כי חבל, כי הכסף שלכם בקליק אחד, באמת, זה שתי לחיצות במחשב, אוקיי? או בטלפון אחד, אפשר גם בטלפון, אתם יכולים לתת לכסף, לעשות כסף. ואם הייתי אומר לכם, וזה משהו שאנשים לא תמיד חושבים על זה, לקחת אותו כסף שאתם לא מרוויחים, אלא מפסידים אותו, זאת אומרת, קח ממש את ה-100 שקלים רווח, 200, 500, 1,000, תלוי בסכום שיש לכם, ומה זורק אותו פיזית לפח, ומקבל את הפח ושם עליו את המכסה, לא הייתם מסוגלים, רוב האנשים, לזרוק כסף פיזית לפח. אבל אם אתם לא משקיעים את הכסף, נותנים לו לשבת בראש, זה כמו שלקחתם אותו פיזית וזרקתם לפח. ואתם לא מסוגלים לזרוק כסף לפח, אז למה אתם מסוגלים לא להשקיע אותו במוצר עם סיכון מאוד 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 נמוך? בכל דבר יש סיכון, אבל מאוד 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 נמוך, עד כדי חלק מהמוצרים כמעט ללא סיכון בכלל, אוקיי? ולעשות עליו כמה שקלים. עכשיו, כמו שאנחנו נשקיע לפח זמן יותר ארוך, או שאנחנו נדבר על זה, נוכל לעשות אולי יותר כסף. וזה ככה באופן כללי הגישה.
אני רק אגיד שמי שלא הבין את האנלוגיה המצוינת בעיניי של שי, זה העניין הזה שאם הכסף בעו"ש, הוא מפסיד כסף לאינפלציה. אוקיי? הכסף נשחק והוא שווה פחות. זה כמו לזרוק כסף לפח. במיוחד עכשיו שאנחנו מדברים על אינפלציה שהיא כבר באזור 4-5 אחוזים, תלוי מתי אתם שומעים את הפרק הזה, באזור שנת 2023. אז יאללה שי, בוא נרד לפרטים.
אז בוא נתחיל גם מהאפשרויות. קודם כל האפשרות נקרא לזה שרוב האנשים מכירים, והיא הכי פשוטה לרוב האנשים, למרות שהיא לא בהכרח הכי פשוטה, אבל היא פיקדון בבנק. פיקדון בבנק זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו, חלק מהבנקים, הבנקאים קוראים לזה חסכונות, אוקיי? חיסכון בבנק, יש לזה כל מיני שמות, זה יכול להיות נגיד פרי, זה פיקדון יומי, אוקיי? כל מיני ראשי תיבות, פקם, פיקדון קצר מועד, יש כל מיני שמות, אבל השורה התחתונה, את כל השמות האלה, אם אני אתן להם כותרת אחת, זה פיקדון בנקאי, אוקיי? ויש כל מיני גם בנקים...
שמות של פירות וכו' וכו'.
שמות של פירות וטוטי פרוטי וכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה רק עושה אותי יותר רעב להוציא כסף, אני רוצה לחסוך כסף. אוקיי, אז בסופו של דבר, אני שם את הכסף בבנק, והבנק נותן לי בתמורה ריבית. למה? כי אם אני שם את הכסף בבנק וסוגר אותו לתקופה מסוימת, אז הבנק אומר, רגע, אני יכול לקחת את הכסף של שי, ואת הכסף של בר, שנמצא בפיקדון בבנק, ואני אלווה אותו לחיים במשכנתה. וחיים במשכנתה אני אקבל ריבית יותר גבוהה. אז הבנק מרוויח למה שנקרא ארביטראז', אוקיי? מהמרווח מבין הריבית שהוא נותן לנו, לבין הריבית שנותן לשכן שלנו במשכנתה. אז אל תדאגו לבנק, הבנק מרוויח. אם אתם טועים מאיפה הוא מרוויח, בנק מרוויח, הוא יודע לעשות כסף. יש עוד דרכים שהבנק יודע לעשות כסף, הוא דאגה את הכסף שלנו ולהשקיע אותו בדברים שלו, לא רק להלוות אותו לאחרים, אבל לא ניכנס לזה כרגע, הבנק גם יכול להשקיע את הכסף ממש בשוק ההון אם הוא רוצה. אז מה קורה? ככל שאני אסגור את הכסף, כלומר יהיה פחות נזיל, אני פחות אוכל למשוך אותו בצורה מיידית בבנק, הבנק ייתן לי מה שנקרא פיצוי, קומפנסיישן יותר גדול, אוקיי, ייתן לי ריבית יותר גבוהה. כלומר, אם תשקיעו בבנק בפיקדון יומי, זאת אומרת שנזיל כל יום, אז תקבלו את הריבית הכי נמוכה. אבל נזילות הכי גבוהה, אתם יכולים למשוך כל יום. אם תרצו לסגור אותו לשבוע, ככל הנראה תקבלו ריבית יותר גבוהה, זה פיקדון שבועי. תסגרו לחודש, זאת אומרת פעם בחודש יש נקודת יציאה, אוקיי? אז תקבלו ריבית יותר גבוהה, שנה וכו' וכו'. מה שצריך להבין, צריך להבין בעצם למתי אתם צריכים את הכסף. אם אתם צריכים את הכסף שיהיה לכם נזיל, כי א' זה עושה לכם טוב, או אתם משתמשים באסטרטגיה שאמרנו, שאתם כן עוקבים אחרי האשראי, ואז מקסימום מנזילים, אז פיקדון יומי יכול להתאים לכם, אוקיי? אם אתם אומרים, אני לא צריך את הכסף כרגע לשנה, אוקיי, לדוגמה, אני יודע שאני לא צריך לשנה, עוד שנה אני לא יודע מה יקרה, אז אתם יכולים לסגור לשנה, תקבלו ריבית יותר גבוהה, אוקיי? כבר מעל שנה אפשר לקבל גם באזור 5%, עם מיקוח נכון וסכום מספיק גדול, אפשר גם לקבל לפעמים יותר במונחים של היום. אבל חשוב לי להגיד, אם החלטתם שאתם סוגרים את הכסף ברמה יומית, רוצים את זה נזיל יומי, זה נותן לכם ביטחון, נותן לכם שקט, לא משנה כרגע מה הסיבה, אוקיי? יש מוצר שהוא עדיף יותר מפיקדון בבנק, היומי. המוצר הזה נקרא קרן כספית. קרן כספית...
רגע, שי, שנייה, לפני שאתה הולך לקרן הכספית, שבעיניי זה מוצר מצוין, אנחנו דרך נדבר עליו, נקודה חשובה שאני רוצה לדבר על הפיקדונות הבנקאיים, הם כאילו פשוטים, אבל הבנקים, כדי שיהיה לנו קשה להשוות, אוהבים לסבך. אנחנו רוצים להשוות פיקדון לשנה, אז נותנים לנו לשנה וחצי, או לתקופה כזאת שקצת יותר קשה לסבך, ואומרים שהריבית היא לכל התקופה, ולא מפזרים לשנה, ואז יש תחנות יציאה וכו וכו. לכן אני אומר, אם אתם הולכים לפיקדונות, קודם כל כנסו לאתר שלנו, יש לנו באתר סקר פיקדונות, וכל אחד מחברי הקהילה יכול להיכנס לאתר, למלא מה הוא קיבל, ואז אתם בעצם רואים גם מבחינת התאריך וגם מבחינת מתי ובאיזה בנק ולפעמים אפילו באיזה סניף ולאיזה תקופה של זמן ואיזה סכום של כסף, כי יכול שתבוא עם כסף יותר גדול ותצליחו להתמקח יותר טוב, אתם תקבלו ריביות יותר טובות. זה דבר ראשון שצריך לדעת, צריך לדעת להתמקח, וזה סופר סופר חשוב שצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. וטיפ נוסף לגבי העניין של המיקוח, תבואו לסניף, או אפילו תרימו טלפון. יש נטייה לאנשים לחשוב, אני נכנס דרך האפליקציה או באתר דיגיטל, הנה, הם מציעים לי איזה הצעה לפיקדון, זה נחמד, זה סבבה, אבל בפועל, ועשינו בדיקות, וחבר שלי ממש עם מספרים, אני אותם מול העיניים עכשיו, אבל אמר לי, תקשיב, הציעו לי באפליקציה משהו, זה בכלל לא עניין אותי, לא זה. כשדיברתי עם הבנק לגבי משהו אחר, שוב פעם הציעו לי פיקדון, לא, הציעו לו פיקדון, שתבין, זה לא שהוא התמקח, הציעו לו פיקדון במשהו יותר גבוה ממה שהיה לו באתר, ואז בלי קשר הוא הלך לבנק, לא בשביל פיקדון. הוא הלך לבנק ואז הציעו לו שוב פיקדון בריבית גבוהה יותר, והוא התמקח אותם והוא קיבל ריבית הרבה יותר גבוהה, בהבדל של אחוז בערך לשנה, שבסכומים גדולים זה משמעותי, בערך אחוז הבדל, עצם זה שהוא הלך לסניף, לא בשביל זה בכלל, אבל הוא הלך לסניף ודיבר עם הבנקאית, לעומת לקבל את ההצעה באפליקציה, אז תתמקחו ותשימו לב שאתם מתמקחים על הדברים האלה, אל תהיו פריירים, אם אתם הולכים למוצר שנקרא פיקדון בנקאי, לא להיות פריירים ולהתמקח על הדבר הזה, כי זה סופר חשוב.
אז אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהוסיף פה רגע משהו. בסוף הרבה פעמים אנשים מסתכלים על בנק כגוף פיננסי, כמוסד, כזה משהו מאיים. בנק, מאחורי הקלעים, זה אנשים בסוף אדם. כמוכם כמוני. מישהו מהם יכול להיות אח של דודה, אבא של חבר, וכו' וכו', אבא של הבן שלכם בגן. אוקיי? אז בסוף של דבר זה אנשים כמוכם כמוני, והם מושבעים בדיוק כמוכם מהרבה מאוד דברים. אם תדברו אליהם בהיגיון, תדברו אליהם מה שנקרא לפעמים לרגש, תעשו איזה מניפולציה שאתם רוצים, אוקיי? כי הם עושים עלינו מספיק מניפולציות, אוקיי? אז הכל חוקי מה שנקרא במשחק הזה, אתם תקבלו תנאים יותר טובים, אוקיי? אבל זה בדרך כלל עובד יותר טוב שאתם מגיעים פיזית לסניף, כי לא כולם יעשו את המיקוח, יעשו את הצעד להגיע פיזית לסניף. הבין אישי הזה, המערכת קשרים שאתם יוצרים עם אותו בנקאי בנקאית, יכול להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף גם בעתיד, אני אומר את זה ככה מניסיון אישי, בתור אחד עם הרבה חשבונות בנק, והרבה פעמים עשיתי את זה. אז זה כך בפן הזה. אני רוצה להגיד פה עוד עניין מה שאמרת, ולהוריד את זה לפרקטיקה. ניתן דוגמה מספרית, ואני מקווה שזה נצליח להעביר את זה ככה בשם, אם תצליחו לקלוט, אבל זה די פשוט. לצורך העניין, נניח ואמרו לכם, וזה שוב, זה קורה הרבה, שאתם מקבלים ריבית 6% בפיקדון בבנק. וואלה, נשמע טוב. 6% זה כבר יפה, זה גבוה. אבל לשנה וחצי. ואז בבנק האחר אמרו לכם, אתם מקבלים רק ריבית של 4.5% לשנה. מה יותר טוב? 6% לשנה וחצי, או 4.5% לשנה. אני יודע ש4.5% לשנה, זה בסוף השנה יהיה לי 4.5%. אבל איך אני הופך את ה6% של שנה וחצי, איך אני הופך אותם לשנה? זה נקרא לנרמל. אוקיי? זה נקרא להפוך את זה לשנה. אני אתן לכם טריק מאוד פשוט. מה שאתם עושים, אתם לוקחים דף ועט, ואם אתם נוהגים על תעשו את זה כרגע, תעשו את זה, אחר כך תשמעו את זה שוב, אתם רושמים את הדבר הבא, רושמים 6, ולידו 1.5. אוקיי? ואז אתם רושמים סימן שאלה, זה מה שאתם מחפשים, ולידו 1. אוקיי? מה שקורה, אתם עושים מה שנקרא לחסון, כופלים את ה-6, ב-1, שזה בעצם השנה שאני רוצה, אז מה שרוצה לנרמל, ומחלקים ב-1.5. אם תעשו את החישוב הזה, תראו שאם קיבלתם לשנה וחצי 6%, זה בעצם קיבלתם, זה כמו 6 לחלק 1.5, קיבלתם בעצם ריבית של 4% לשנה. במילים פשוטות, אם נשווה מישהו שקיבל 6% לשנה וחצי, למישהו שקיבל 4.5% לשנה, 4.5% לשנה זה יותר טוב. פשוט ה-6% זה מוכר לי יותר, זה נכנס לי למוח, המספר יותר גבוה.
אני רק אגיד,
ככה אתם יכולים להשוות בין שתי הצעות שונות, ולא לצאת פריירים מול הבנק, כי הבנקים אוהבים לבלבל אותנו, ולתת לנו תקופות לא שוות, ואז קשה לנו להשוות. אז תמיד תשבו לאותה יחידת זמן, תמיד תשבו לשנה, זה הכי פשוט.
אני רק אגיד שבסוף זה קצת יותר מסובך מזה, כי יש פה את העניין של הריבית דריבית, ואנחנו לא ניכנס לזה, בטח לא בפודקאסט, אולי מתישהו נעשה על זה איזה משהו ביוטיוב שלנו, וממש תראה את החישוב בזה, כי אם אתה עושה בריבית דריבית, אתה עושה שנה ראשונה 4%, ושנה אחרי זה עוד 4%, לחצי שנה, אז יש פה עניין של ריבית דריבית. שוב, במספרים קטנים זה לא משמעותי, במספרים גדולים זה כן יכול להיות כסף והבדל משמעותי. אז גם מה ששאמר זה אחלה טכניקה, אבל זה לא 100% מדויק, וגם נכנס פה עוד איזשהו משתנה לא ידוע. כי יכול להיות שעכשיו אנחנו נקבל 4%, נסיים עוד שנה, ועוד שנה הריביות היו אחרות, ואנחנו לא בהכרח נקבל 4%. כלומר, הריבית המובטחת פה ל-4% היא לשנה, ושם זה לשנה וחצי, ואז לא בטוח שאנחנו נהיה באותה סביבת ריבית, ולא בטוח שנקבל עוד אותם התנאים. זה גם איזשהו שיקולים שכדאי לקחת, ולכן אני אומר, בסוף הפיקדון הוא נראה תמים, אבל השורה התחתונה שיש פה הרבה עניינים מורכבים והכל, וזה יוצא מצב שבסוף אנשים או לא מתמקחים ואומרים, יאללה, תביא מה שיש לי, ולרוב מקבלים דברים פחות טובים, או שפשוט מרוב אופציות לא עושים שום דבר, משאירים את הכסף בעוש, ובשני המקרים זה מאוד מאוד חבל.
זה הכי גרוע.
וזה הכי גרוע, ולכן אנחנו עוברים לאופציה שמבחינתי היא בתקופה הנוכחית היא יותר טובה, ואנחנו תכף נסביר למה, כי אפילו לא נגענו בנושא המיסוי, אז אני רק אגיד משהו, שעל הפיקדון אנחנו נשלם 15% מס נומינלי. מה זה אומר נומינלי? זה אומר, אנחנו לא מתחשבים באינפלציה, לא משנה אם האינפלציה עלתה או משהו, לא משנה מה, אני שמתי בפיקדון 100,000 שקל, אחרי שנה נניח קיבלתי 101,000 שקלים, הרווחתי 1,000 שקל, על ה-1,000 שקל האלה אני משלם 15% במס הכנסה, 150 שקלים אני משלם, ונשאר עם 850 שקלים ביד. זה השורה התחתונה, זה מה שחשוב להכיר לגבי מיסוי של פיקדון, ועכשיו אנחנו עוברים לקרן כספית, שאנחנו נסביר ונסביר למה בעינינו היא פתרון יותר טוב, בהרבה מקרים, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים יותר טובה.
אז אני אתן רגע עוד יתרון אחד לפיקדון שלא דיברנו, שהוא לא קשור לכסף. יתרון נוסף לפיקדון זה בעצם שאני קורא לזה, אפשר לתת לו לייבל, אפשר לתת לו שם, אז בסופו של דבר מי שזה נוח לו, אני יכול לשים ממש שם לפיקדון, פיקדון, לא יודע, לחופשה באיפה שבא לי, וכו' וכו', ואז אני רציונלית, לא בא לי למשוך את הכסף, כי אני אומר, אוקיי, זה למטרה מאוד ספציפית. אוקיי, אז זה עוד איזשהו יתרון שהוא בעיקר פסיכולוגי, אבל מי שיודע לשלוט על הצרכים שלו ולא לא מוטה מכל מיני דברים כאלה ואחרים, אז זה פחות רלוונטי. אוקיי, אז הדבר הבא, כמו שאמרנו, אז אמרנו, אם אני יכול לשים את הכסף בפיקדון בבנק יומי, אני אקבל ריבית כנראה יותר נמוכה. כנראה היום באזור 2%, אולי 3%, אבל כנראה לא מעבר ליום. אפשר להיכנס ממש לאתר בנק ישראל ולראות בכל בנק כמה מקבלים. אם אתם לא מוצאים את זה, אתם יכולים לפנות אלינו. אנחנו נשלח לכם את הלינק הרלוונטי, אולי גם עשינו אותו בתחתית של הסרטון, של הפודקאסט. עכשיו, אוקיי, הדבר הבא אמרנו קרן כספית, אז קרן כספית זה בעצם מוצר מתחרה לפיקדון הנזיל יומי, כי קרן כספית זה מוצר שאפשר לרכוש אותו או דרך הבנק או דרך בית השקעות. בבנק אין עמלת קנייה, אין עמלת מכירה, ואין דמי משמרת, זה כל מיני עמלות כאלה שיש בבנק, אז זה ספציפית המוצר היחידי שאני יכול להגיד, שהבנק עשה איתנו חסד, אבל הוא לא באמת עשה איתנו חסד, הוא חייב משנת 2013 לא לגבות את העמלות האלה, זה יצא חוק, זה כל הבנקים, אם לא יודע איכשהו יצא שגבו מכם, לא אמור לקרות, אז מן הסתם שימו לב לזה.
בנקודה הזאת חשוב לי להגיד, בסוף קרן כספית זה סוג של נייר ערך, ולכן בגדול אמורים להיות על זה עמלות, כמו שאמרת שי, חייבו את הבנקים לא לקחת עמלות, ואז זה אומר אבל שאנחנו בתור אנשים בבנק צריכים לפתוח חשבון ניירות ערך, ואז כתוב שם כל מיני עמלות ואנשים נבלים. יש על זה הרבה פוסטים בקבוצה, אז אני אומר, אל תיבהלו מהעמלות, זה עמלות כלליות לניירות ערך, ספציפית בקרנות כספיות חייב להיות תור, ואם אין לכם או שאתם רוצים לוודא, תעבדו מול הבנק, אבל זה איזושהי נקודה שרציתי להעלות, כי בסופו של דבר אנשים נתקלים בזה.
אני אציין שבבתי השקעות, גם אפשר, כמו שאמרת, זה נייר ערך, אפשר לקנות את זה. יש לנו גם הטבות בקבוצה, גם במיטב, גם בפר, גם אין עמלות בכלל, אז אם אתם מסתבכים עם זה, יכולים גם לפנות אלינו ואנחנו נעזור לכם. אז נחזור רגע לעניין של הקרן כספית. קרן כספית למעשה זה נייר ערך שאתם קונים אותו, זאת אומרת מה שנכנסים לחשבון השקעות כלשהו, או בבנק או בבית השקעות, שמים את המספר נייר או את השם שלו, לדוגמה, כמובן לא המלצה, זה רק דוגמה, קרן כספית מגדל. או קרן כספית אנליסט, או קרן כספית איילון, וכו' וכו' וכו', כל מיני קרנות כספיות, או את המספר שלהם, יש להם מספר שהוא מאוד חד-חד-ערכי, מאוד ברור, ואז אתם יודעים שקנית את הקרן הנכונה. אז אותה קרן כספית, מאחורי הקלעים, בעצם שמנו את הכסף, הבאנו את הכסף לאיזשהו גוף שנהל לנו את זה. מה הגוף הזה עושה מאחורי הקלעים? הוא לוקח, יש לו איזשהו תמיל מסוים, כל אחד זה טיפה שונה, ואני אומר את התמיל הכללי של רוב הקרנות הכספיות השקליות, ככה הם עובדות, חצי מהכסף, אוקיי, לוקחים את הכסף ושמים אותו בפיקדון בבנק. אותו פיקדון בבנק שאנחנו יכולים לשים, גם אותו מנהל השקעות שם אותו בפיקדון בבנק. ההבדל הוא שיש לו הרבה יותר כסף מאיתנו. לא משנה כמה אתם עשירים, אוקיי, לא יהיה לכם כסף כמו קרן כספית. זאת אומרת ששי שם את הכסף בקרן כספית, בר שם את הכסף בקרן כספית, אלעד שם, קרמית שמה, מישל שמה, ועוד כמה אנשים נחמדים. ובסוף יש לנו הרבה כסף, פתאום יש לנו מיליון שקל, 4 מיליון שקלים, מיליארד שקל, אני בא, אם אני מנהל הקרן, אוקיי, מנהל הקרן נגיד של מיגדל, סתם דוגמה, אני בא לבנק מזרח, אני אומר לו, בנק יקר, אני, אל תביא לי את הגרושים הזה שאתה מביא לבר נעמני, מה זה, מי זה בר נעמני בכלל, אוקיי? בוא תיתן לי את בר נעמני, שי בדי, חי קרמית וכו' וכו' ביחד, אנחנו עוצמה, אנחנו כוח, תן לנו ריביות אחרות, ריביות יותר גבוהות, מה זה הריביות האלה? נקרא ריביות ג'מבו, ואז בעצם צריכים לקבל את הנזילות כביכול של שיש בפיקדון יומי, נזיל כל יום, אבל עם ריביות הרבה יותר גבוהות. אז 50% מהכסף כבר יותר משתלם מפיקדון יומי. אוקיי, ומבחינת ביטחון, אותו ביטחון. אוקיי, הכסף מושקע בפקדונות. מה קורה עם החצי הנוסף? 50% מהכסף, כסף שאתם קניתם איתו את הקרן כספית, הוא מושקע בשוק ההון בסיכון נמוך. מה זה בשוק ההון? הכוונה בעצם לאגרות חוב, בעצם הלוואות קצרות מועד, הלוואות לטווח זמן קצר, בדרך כלל כמה חודשים בודדים. גם שיש הרבה אנשים שואלים אותנו, אז מה עוד כמה חודשים הכסף יוצא? לא, המנהל הקרן ממשיך להשקיע לכם, כלומר אם האגרת חוב מסתיימת, אוקיי, הלוואה מסתיימת, קיבלתם את הכסף, הוא יקנה אגרת חוב חדשה, אתם לא צריכים להתעסק עם זה, זה לא שעוד 3 חודשים הקרן כספית תמכור את עצמה לבד, לא, הקרן כספית מושקעת בקרן כספית, כל עוד לא נתתם פקודת מכירה, כמו שקניתם אותה, נתתם פקודת קנייה, עכשיו הכסף מושקע בקרן כספית, אתם רוצים לצאת, תחשבו זה כמו אוטובוס, אוקיי? כל אחד יכול לעלות ולרד מתי שהוא רוצה, עליתם על האוטובוס, האוטובוס הוא נוסע בלי הפסקה, אוקיי? הוא יש לו, נוסע לאילת הלוך ושוב, סבבה? לקנת באילת, אז זה יותר קצר. אבל בסופו של דבר, אתם נכנסים לרכבת, נכנסים לאוטובוס, והתחנת יציאה היא כל יום.
ומי שלא מכיר מה זה אג"ח, אז מוזמן לעבור לפרק 50, שם אנחנו מסבירים קצת יותר לעומק מה זה אג"ח, וכאן אני אומר שוב, אג"חים אגב יכולים להיות מסוכנים במקרים מסוימים, כאן מדובר על אג"חים בדירוג מאוד מאוד גבוה, לרוב אג"ח ממשלתי, במח"מ מאוד מאוד קצר, מח"מ ממוצע של 90 ימים, אני מתנצל מראש אם זה נשמע כמו קללות למישהו, תעברו לפרק 50, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו רוצים ככה להתמקד בפודקאסט בדברים האלה, אבל מה שאתם צריכים להבין שקרן כספית הסיכון שלה הוא מאוד 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 נמוך. מבחינתי הסיכון של קרן כספית הוא דומה מאוד לפיקדון בנקאי. באותה רמה יש שיגידו אפילו הביטחון שם יותר גבוה כי זה בנאמנות וכו' וכו' ואתה לא חשוף לבנק מסוים, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. מבחינתי זה הסיכון של קרן כספית הוא באותה רמה של פיקדון, וכמו ששאמר העניין פה שבניגוד לפיקדון כאן אנחנו צריכים להתעסק במרכאות קצת בירוקרטיה עם העניין של קנייה של נייר ערך שעבור חלק מהאנשים אולי מפחיד, אפשר לעזר, אני אומר, גם בבנקים, אני עשיתי את זה, ובטלפון אני מבקש שיקנו לי קרן כספית, מספר קרן, ככה וככה, וזה מבוצע, זה קורה, אוקיי? אז לא צריך לחשוש. פרמטרים חשובים לקרן כספית, אפשר לעבור, אני לא רוצה לחפור על זה, וזה כמובן לא המלצה ולא ייעוץ, ולא תחליף לייעוץ ולא הנאה לפעולה, אנחנו רק באים בשביל ללמד. בסוף תבואו ותסתכלו, מה שחשוב שתבינו זה דמי ניהול, שאמרנו לבנק אין דמי ניהול, אבל הקרן עצמה, מנהל הקרן לוקח איזה שהם דמי ניהול, אוקיי? כי בסוף הוא מנהל את הכסף ויש לו עוד כל מיני הוצאות גם בחברה וגם עמלות הפצה לכל מיני ברוקרים וכו, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש לו הוצאות ולכן יש לו דמי ניהול שהוא לוקח, דמי הניהול באזור בדרך כלל 0.1, 0.15, תלוי מה זה, יש כל מיני קרנות שהן ספציפית קצת יותר נמוכות אבל הן מוגבלות, גם לזה לא ניכנס עכשיו, אבל השורה התחתונה, תסתכלו על דמי הניהול שמנהל הקרן גובה, תשאפו לשלם מן הסתם כמה שפחות, לרוב מדובר בעשיריות או מאיות האחוזים, זה לא כזה משמעותי, אבל לקחת את זה בחשבון.
יש לנו ממש סקרינר, ממש טבלה שמתעדכנת אונליין, השוואה בין הקרנות השונות, יש חלק מהקרנות שאולי נסגרות, או חלק שנפתחות חדשות, אז אתם יכולים כל הזמן להיכנס לסקרינר שלנו, אנחנו נשים אותו גם בתיאור של הפרק, שום אתם לא מוצאים, אתם יכולים לפנות אלינו בעמוד הרשמי, ידע שווה כסף, מקף הדף הרשמי, ושלוח לנו, ואנחנו נשלח לכם את הסקרינר, תוכלו להשוות בעצם בין הקרנות השונות. הפרמטר העיקרי, כמו שאמרנו, זה הדמי ניהול, הממוצע שלהם הוא 0.13%, וזה דמי ניהול מאוד מאוד ממוחים, זאת אומרת, אם נשווה את זה למוצרים כמו גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרן השתלמות, אנחנו מדברים על לפחות 0.5%, לפחות פי 4, וזה עוד הלכתי על הנמוך. אוקיי, כמובן שיש כל מיני אנשים שישיגו בהטבה כזו או אחרת, גם בידע שווה כסף, אולי פחות, אבל אני מדבר על הממוצע, על רוב האנשים, כשיש ממוצע, אז רוב האנשים מתכנסים לממוצע, רוב משלמים באזורים האלה. אוקיי, אז הבנו שקרן כספית זה מוצר סולידי, סיכון יחסית נמוך, בר אמר שהוא אומר שזה אותו סיכון, אני חושב שזה סיכון טיפה יותר גבוה מפיקדון, אבל לא בצורה משמעותית, זאת אומרת גם בר וגם אני יש לנו אפילו חשבון משותף, אחד מהחשבונות, ואנחנו קונים ביחד קרנות כספיות כחלק מהכסף במובן הזה. אני רוצה לתת רגע עוד צורך שאני אתקל בו הרבה, שאנשים פונים אליי גם מהקבוצה וגם בייעוצים אישיים כאלה ואחרים, זאת אומרת אנשים שבעצם מוכרים דירה, זה קורה הרבה, ורוצים לעבור לדירה נוספת, אוקיי? זה מה שנקרא משפרי דיור, זה יכול להיות דירה להשקעה אגב, אוקיי? זה יכול להיות דירה למגורים, זה לא משנה. אבל כשאנחנו עושים מהלך כזה, כשאנחנו מוכרים דירה, בדרך כלל אנחנו מוכרים דירה לא תמיד יש לנו דירה אחרת לעבור אליה, או דירה אחרת לקנות עליה, בדיוק, כי זה לא תמיד הכל מסתדר. אנחנו צריכים שכל הכוכבים יסתדרו, שגם מישהו ירצה במחיר שלנו, גם קצת דירת החלומות, וגם המחיר שם מסתדר. לרוב זה לא מסתדר. וכמה שלא מסתדר, אז אנחנו צריכים בינתיים לשים את הכסף. וכמו שבר אמר בהתחלה, והוא פתח בזה את הפודקאסט, שבעצם הכסף במוצרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה לא כסף בשביל להגדיל את ההון. אני קורא לזה כסף לחניית ביניים, אוקיי? בעצם זה חנה, זה עונת מעבר, עד שנחליט מה לעשות עם הכסף. כלומר, יש לכם כסף בעוש, בינתיים אתם יכולים לשים כסף בקרן כספית, עד שתחליטו מה לעשות עם הכסף, אבל בינתיים הכסף עושה כסף, זה עדיף מכלום, אוקיי? אז כשאנחנו מוכרים דירה ועוברים לדירה אחרת, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נצטרך את הכסף. אני לא יודע אם אני יכול לסגור את הכסף בפיקדון לשנה, אני לא יודע אם אני יכול לסגור אותו לחודש, כי יכול להיות שעוד עוד שבועיים נמצא את עסקת חלומותיי, ומה אני אגיד להם, שומעים, סגרתי את הפיקדון לשנה, אז חכו עוד שנה, אני אעביר לכם את הכסף, אוקיי? או שאני אשלם קנס יציאה מאוד גדול, ואז בסוף היה עדיף לי כבר לקנות דירה מחיר יותר יקר. אז אני לא יודע למתי לשים כסף שיהיה נזיל לי ברמה יומית, בינתיים הכסף יעשה כסף, ואני בינתיים רגוע שהכסף לא אמור לרדת בצורה משמעותית. בינתיים אנחנו בתקופה של עליות, אבל כמו שאמרנו, הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, גם אם יהיה ירידות, התנודתיות היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר, זה לא יכול להיות שפתאום ירד כאן כספית 30%, זה לא הגיוני שדבר כזה יקרה, אוקיי? ולכן לטווחים קצרים, לזמן לא ידוע, אפשר לשים לבינתיים לחנת ביניים בקרן כספית. היום הוא גם שכיוון שזה לא נזיל, כיוון שזה לא תנודתי כל כך, אם אתם רואים איזשהו שינוי בשוק, משהו משמעותי, לחיצה על כפתור אחד מכירה, הכסף שלכם בראש. כלומר, זה לא שזה ביום אחד יקרה איזה משהו, זה לא יכול לקרות באופן כללי.
גם בתקופה המטורפת שאנחנו נמצאים בה היום, כל העניין המשפטי והפוליטי שאנחנו לא נכנסים אליו, גם אז הקרנות הכספיות הן יציבות, ולכן אני אומר, זה באותה, מבחינתי לפחות, באותה רמת סיכון בסופו של דבר. אז דיברת על אחד היתרונות, זה העניין של הנזילות. כלומר, מה שחשוב להגיד, כן, יגידו לך, טוב, אני גם בפיקדון יומי יכול לקבל נזילות של כל יום, אבל בקרן כספית אתה מקבל את תשואת השוק, אוקיי? אנחנו לא דיברנו על זה, אבל בפיקדון כספי אנחנו שואפים לקבל באזור תשואת הריבית בנק ישראל, שהיום היא אומרת על 4.75, אם אני לא טועה. וזה אומר...
בקרן כספית.
בקרן כספית, סליחה, בקרן כספית. ואז זה אומר שאני, מה שנקרא, נזיל יומי, אבל שנתית, כמובן באופן יחסי, אני מקבל 4.75 פחות או יותר. אז זה איזשהו יתרון מאוד מאוד משמעותי, שברגע שיש לי אי ודאות, קרן כספית נותנת לי אי ודאות למתי אני צריך את הכסף, קרן כספית נותנת לי את הנזילות הזאת ברמה היומית, ועדיין לקבל את החיסכון הזה, מה שנקרא, את הריבית הזאת, זה. ובואו נדבר רגע על ה...
כן, נעשה גם משהו חשוב מאוד מאוד מאוד. יכול להיות שמישהו שומע אותנו את זה בכלל בשנת 2025. ומה שאנחנו אומרים נכון להיום, כלומר ה-4.75% שבר אמר שמקבלים בקרן כספית, זה נכון ליולי 2023. מה יהיה באוגוסט 2023 אני לא יודע, ומה יהיה בעוד שנה אני לא יודע. אז מה שאנחנו אומרים נכון להיום, בכל תקופה זה נכון לאותה תקופה. אוקיי, אבל נכון להיום זה פחות או יותר הריביות. חשוב לי שתדעו את זה, כי אם תשמעו את זה יותר מאוחר ותגידו, אבל שמעתי שזה מה שזה נותן, אז צריך להבין שזה נכון להיום.
נכון. עכשיו, זה גם איזשהו עניין, אני עכשיו הולך לדבר על ההבדלים בין פיקדון לקרן כספית, כאלה שתי אלטרנטיבות, ואגב, אני חייב להגיד שפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, הוא בעצמו דיבר על זה שהציבור לא מספיק מכיר את הקרנות הכספיות, והולך לפיקדונות, וזה חבל, כי אין מה לעשות, הבנקים, אנחנו צריכים להתמקח איתם, ופה ושם, הקרן כספית פותרת אותי מהדבר הזה, אני לא צריך להתמקח עם אף אחד, אני לא צריך לבקש טובות, אני לא צריך לבוא לסניף, לא שום דבר. חבר'ה, קניתי קרן כספית, שלום ולהתראות. לא צריך סכום גדול, זה יכול להיות מאלפי שקלים בודדים, אני לא צריך 500,000 שקל בשביל לקבל ריבית נורמלית, ולא צריך לנעול אותו לשנה ולא שום דבר, לכן אני מאוד מאוד אוהב את הפתרון הזה. אז בואו רגע נעבור, נזכור את ההבדלים, היתרונות והחיסרונות בין פיקדון לקרן כספית, גם דברים שעדיין לא דיברנו עליהם. אז קודם כל, איפה קונים? שניהם אפשר לקנות דרך הבנק, קרן כספית אפשר לקנות גם דרך ברוקרים ואחרים. צריך לשים לב שדרך הבנק אין עמלות, יש ברוקרים אחרים שדרכם אין עמלות, גם אין עמלות, כמו פר ומיטב במקרים האלה, נכון לעכשיו לפחות. מבחינת עמלות בפקדונות אין עמלות בכלל, בקרן כספית אמרנו יש את דמי הניהול באזור 0.1, 0.11, 0.12,
0.13 זה ממוצע
לשנה, כמובן זה לשנה, וזה באופן יחסי, כלומר אם יצאתם אחרי חודש או חודשיים, אתם תשלמו רק באופן יחסי. נזילות בפקדונות אין, או שרק בתחנות יציאה, כמובן תלוי איזה פיקדון סגרתם. קרן כספית, כל עוד יש יום מסחר, כל עוד יום עבודה, נזיל, ובאותו יום, ברמה של אותו יום, מקסימום יום אחרי, הכסף אצלכם בחשבון. תנודתיות בפיקדונות אין, בקרן כספית, אני אגיד כמעט ואין, זה השורה התחתונה. ועוד שתי נקודות חשובות, עניין הריבית. אם במקרה הריבית עולה, אנחנו בכסף, בקרן כספית, נקבל בהמשך, לאט לאט נקבל את הכסף גם בקרן כספית. כלומר, הכסף שאנחנו נקבל בקרן כספית יעלה ואנחנו נקבל בהתאם לריבית. זה טוב ולא טוב, אוקיי? אם הריבית תעלה, אנחנו ממשיכים לקבל את הריבית החדשה. כמובן שזה לוקח בדילי של קצת זמן, של כמה שבועות, חודש, חודשיים, שלוש, תלוי בנכסים שנמצאים בתוך הקרן, בתמיל הזה ששי דיבר עליו קודם, אבל השורה התחתונה, אנחנו נעלים מעליית הריבית. זה כמובן גם לצד השני. אם הריבית תרד, אנחנו מפסידים מירידת הריבית, אוקיי? זה לטוב ולרע, זה בצד הזה. לעומת זאת, בפיקדון, אם אנחנו לוקחים פיקדון בריבית קבועה, אז זה מה שאנחנו מקבלים. סגרנו עם הבנק פיקדון בריבית קבועה של 4% לשנה, זה מה שאנחנו מקבל נקודה סוף. עוד שנה, יכול להיות שאנחנו נצליח לקבל יותר טוב, יכול להיות שנצליח לקבל פחות טוב, אני לא יודע מה, אבל זה איזשהו יתרון, אפשר לקרוא לזה חיסרון, כי אם הריבית תעלה, אנחנו לא נקבל, לא נרוויח מזה, ואז מי שסגר לפני שנה לצורך העניין שהריביות רק התחילו לעלות, קצת נדפק מהדבר הזה, כי הוא הפסיד תשואה אלטרנטיבית מה שנקרא. מצד שני, עכשיו אנחנו מדברים על כרגע, אני אומר שוב, יולי 23, הריבית כרגע עוצרת, יכול להיות שהריבית תרד מתישהו, אף אחד לא יודע, ואז אנחנו בעצם, אם הריבית תרד, ואנחנו, יש לנו ריבית קבועה בפיקדון, זה איזשהו יתרון. אז זה משהו שהוא גם יתרון וגם חיסרון לשני הצדדים, שצריך לקחת אותו בחשבון וצריך לשים אליו לב. זה ברמה הזאת של הפיקדון. אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
אני רוצה לדבר על, על בעצם עוד אופציה שהיא לא רלוונטית לכולם, אבל כך חשוב שנזכיר אותה בפודקאסט הזה, זה בעצם מקם.
רגע, לפני המקם, משהו אחרון, סליחה, זה עניין המיסוי. אמרנו שבפקדונות אנחנו נשלם 15% מיסוי נומינלי. אוקיי, לא משנה מה האינפלציה עולה והכל, 15%. בקרן הכספית אנחנו נשלם 25%, שזה נשמע יותר, אבל יש פה אבל מאוד מאוד חשוב, רק מעל האינפלציה, כלומר רק על התשואה הריאלית. אני אומר שוב, מה זה אומר התשואה הריאלית? אם הייתה אינפלציה של 4% השנה, ובהתאם ובאותו שנה, באותו זמן, אנחנו הרווחנו 4% על הקרן הכספית שלנו, אנחנו לא נשלם כלום, כי זה מתקזז. כלומר, אנחנו נשלם רק על מה שמעבר לאינפלציה, ולכן בתקופה של אינפלציה יחסית גבוהה, כמו שאנחנו עכשיו, יש יתרון מובנה לקרנות הכספיות, גם ברמת המיסוי, וזה עוד איזשהו בנפיט לקרנות הכספיות. כמובן שתנאי השוק יכולים להשתנות, אבל זה נכון לעכשיו. ואגב, אתם לא צריכים לדאוג לכל עניין המיסוי, אתם, כל עוד אתם עושים את זה דרך גוף מפוקח, כמו אחד מבתי ההשקעות או הבנק, אז זה לא, אתם לא צריכים להתעסק עם המיסוי, זה נעשה בצורה אוטומטית. ועכשיו שי, בוא נמשיך למקם.
אז רגע, אני רוצה, אם כבר דיברנו על המיסוי, אז רוצה להדגיש את הנקודה. יכול להיות מצב שלמעשה אני ארוויח כסף בקרן כספית ושלם אפס מס. אוקיי, זה יכול לקרות. לדוגמה, נניח, לצורך העניין, אני אקח קרן כספית, נקבל נניח באזור 5%, והאינפלציה באותה תקופה הייתה 5%, אוקיי? אז אני מרוויח רק מה שמעל האינפלציה, מעל ההתייקרות, המחיר שאנחנו מרגישים בכיס, אפשר להגיד ברמה יומית, אוקיי? אז אם בעצם האינפלציה שווה פחות או יותר לריבית שאני מקבל, אז הרווח הריאלי שקיבלתי הוא אפס, ולכן אני אשלם אפס מס, ובעצם כל מה שקיבלתי הולך לכיס שלי, אז זו נקודה שחשוב להעביר. אוקיי, אז בואו נדבר דקה באמת על מוצר נוסף, שהוא לא רלוונטי לכל האנשים, אבל יש חלק מהמאזינים ומאזינות שכן רלוונטי להם, חשוב שיקירו, אוקיי? זה נקרא מקם. מקם זה ראשי תיבות של מלווה קצר מועד, למעשה מדובר באג"ח לטווחים קצרים. אני יכול להגיד שגם חלק מקרנות הכספיות, מנהלי השקעות, מאחורי הקלעים, במה שאמרנו, אג"ח בדירוג גבוה, בדרך כלל דאבל איי ומעלה, קונים גם מקמים, אוקיי? מאחורי הקלעים. אז בעצם, אתם יכולים לקנות אג"ח ספציפי, לתת הלוואה בדרך כלל לממשלה, למדינה, אוקיי? בדרך כלל עד שנה, ולקבל ריבית בהתאם. כלומר, ברגע שמסתיימת התקופה, כמה חודשים או שנה, וקיבלתם את הריבית או לאורך הדרך או בסוף, זה עניין שתלוי איזה אגרת חוב אתם קונים, אז אתם מקבלים את הקרן עצמה, כלומר את הכסף שאתם הלוויתם, אז זה גם משהו שיכול להתאים. אפשר לעשות את זה בהשוואות, מי שרוצה יותר להתעסק לבד ולקבל שליטה, ויש לו כבר תיק מסחר בבית השקעות או בנק או לא משנה כרגע איפה, זה משנה מבחינת העמלות, אבל אני לא אכנס לזה בפרק הזה. ועוד דבר שחשוב להגיד, ככה נקרא זה ביתרונות וחסרונות, בניגוד לקרן כספית שאמרתי לכם, זה אוטובוס שאתם עולים שהיד שלו הוא עכשיו אילת, הגעתם לאילת אז הוא אירופה, ראיתם אירופה, ארצות הברית, אוטובוס אינסופי שהוא לא עוצר אף פעם. מקם, מתי שהוא מסתיים, אוקיי? אחרי שהוא מסתיים, הכסף חוזר לאוש, ואם לא, אתם לא על זה, כמו שאמרתי, הכסף יחזור לאוש או לחשבון ההשקעות, זה אוש נפרד לפעמים, ועוד פעם הוא לא מושקע, זה עוד פעם צריכים להשקיע. אז אם אתם אומרים, אני, שמע, שי, עזוב אותי, אני רוצה לשגר ושכח, קונה פעם אחת, מישהו מנהל לי, מישהו בוחר לי את המכה, מתי לקנות, מתי למכור, וחלק מהכסף לקנות ג'מבו, מעולה, אז כן, כספית יותר מתאים לכם. אוקיי, מי שאומר, אני רוצה שאני לתקופה קצרה, ובדקתי, והמכה הזה נותן אולי ריבית יותר גבוהה, שהוא צריך להשוות ולבדוק, ואני יותר על הדברים, ואני פחות מפחד, וכו' וכו'. אז יכול להיות שמקם יכול להתאים לכם. עוד דבר שחשוב להגיד זה, כמובן כמו שאמרנו קודם, מקם אפשר לקנות דרך כל חשבון השקעות, בנק, בית השקעות וכו', כמובן שבדרך כלל בבתי השקעות העמלות יותר נמוכות, בהטבות שלנו בקבוצה בכלל זה מאוד מאוד נמוך, יש עמלת קנייה ומכירה, אוקיי? כלומר, קניתם יש עמלה, מכרתם יש עמלה, חשוב להגיד את זה, זה גם נזיל יומית, אוקיי, אתם יכולים לקנות ולמכור כל יום, זה יכול להיות תנודתי במובן מסוים, זאת אומרת לעלות ולרדת, בסוף זה שוק ההון לכל דבר, וחשוב להגיד העניין של המיסוי, אז המיסוי הוא 15% ללא תלות באינפלציה, כלומר מאוד מאוד דומה למה שאנחנו מכירים בפיקדון, הרווחתם 100 שקלים, תשלמו 15 שקלים, ללא קשר למה שקורה בשוק.
כלומר, מבחינתי זה סוג של ייצור כלאיים, כי זה כן, ייצור כלאיים בין פיקדון לכספית, כי בסוף מיסוי זה כמו פיקדון, אבל זה כן נסחר בשוק ההון, אבל יש לנו פה סוג של ודאות ברמת הריבית, כלומר ברגע שאנחנו קונים אנחנו יודעים די בוודאות מה אנחנו נקבל אם אנחנו נשארים עד הסוף. חשוב להגיד זה משהו שהוא שכיר ונזיל גם ברמה היומית, אבל ברגע שזה שכיר ונזיל אז יכול להיות שהמחיר כן ישתנה. במקרה הזה זה דומה למנגנון שיש באג"ח, זה מאוד מאוד דומה לאג"ח, ואם אתם לא יודעים מה זה אג"ח ואיך זה עובד אני מחזיר אתכם שוב לפרק 50 אצלנו בפודקאסט. ושי, אני רוצה ככה להרוז, אז יש לך דברים חשובים שאתה רוצה להגיד, או שככה אנחנו מסיים את השידור?
אני רק אגיד שאני באופן אישי, למי שרוצה בעצם כסף או שסתם שוכב בעוש, אז יכול להעביר למוצר שהוא נזיל יומי, אוקיי? אם אתם לומדים בין פיקדון יומי קרן כספית, אז הבנו שקרן כספית תיתן ריבית יותר גבוהה עם סיכון לא הרבה יותר גבוה, אוקיי? זה בפן הזה, ואם זה לא רק עניין של כסף שיש בו, שיכול להיות שאתם רוצים כסף ליום סגריר, אוקיי? למצב חירום, הלך המנוע, פתאום צריך חופשה מאוד גדולה לכל המשפחה, למי שיש ילדים, אוקיי? ומאמן את המשפחה, או לצורך העניין מחלה לא עלינו, פוטרתם מהעבודה, יש המון פיתורים בזמן האחרון בהייטק, אבל לא רק, אפשר להיות מפוטר מהרבה סיבות, היא התאמה לחברה כזו או אחרת, אז אני רוצה כסף בצד שיש שם שאני אוכל לעזר, אז עכשיו שאתם חוסכים, ואתם כן, וכן עובדים ולא מפוטרים וכן בריאים ואין בעיות, שימו כסף בצד ליום סגריר, מה שנקרא לזה חנת ביניים, ואם תצטרכו אותו אז הכל בסדר, תוכלו לקבל בעצם את המשכורת שוב, אוקיי, באמצעות זה שתמשכו מהקרן כספית או מהפיקדון או ממה שתחליטו, אוקיי, והוא ישמש אתכם לתקופה הקשה, אבל לא תהיו בלחץ, לא תהיו בלחץ, לא תעשו טעויות, יהיה לכם יותר קל למצוא עבודה אחרת, יהיה לכם יותר קל לחזור לקו הבריאות, יהיה לכם יותר קל בחיים, אז זה תמיד טוב שיהיה כסף בצד ליום סגריר, וכל המוצרים שציינו יכולים להתאים ליום סגריר הזה.
מעולה, אני אסכם בזה שאני אגיד, בסופו של דבר, הסברנו וסקרנו את הפתרונות, זה אחלה לדבר זמן קצר, לשמור עליך הכסף, אין סיבה שסתם יישאר כסף גדול בראש, זה ברמה הזאת. אני אישית יחסית יותר אוהב את הקרן הכספית, אבל נתנו פה את היתרונות וכל אחד, זה כמובן לא המלצה ולא ייעוץ ולא תחליף לייעוץ ולא הנעה לפעולה וכל אחד יעשה את החשובים שלו, סקרנו פה את האופציות, אני כן אשים בפודקאסט, בתיאור שם, קישור לאתר שלנו לקרן כספית וקרן כספית מול פיקדון בנקאי, כדי שמי שרוצה זה יהיה לו כתוב מול העיניים, שתוכלו לעבור את זה, להסתכל שוב, אז אתם יכולים לחפש בגוגל, אני אשים גם קישור בתיאור, גם לסקר של הפיקדונות, אם בסוף הלכתם על פיקדון, יש סקר, כתבו בגוגל סקר פיקדונות, אתם תגיעו לאתר של ידע שווה כסף, תסתכלו מה חברי הקבוצה קיבלו, ותוכלו להשוות וככה לבוא ולהתמקח עם הבנקים. אני חוזר לנקודה המשמעותית והכי חשובה בעיניי לפודקאסט הזה, ואני ככה מסיים, חבר'ה זה לא אלטרנטיבה להגדלת ההון, הגדלת ההון לטווח ארוך, יש לנו את שוק ההון, יש לנו את נדלן, ויש לנו גם כל מיני השקעות אלטרנטיביות, אנחנו ידע שווה כסף יודעים לעזור גם בשוק ההון וגם בנדלן וגם באלטרנטיבי, אנחנו מדברים על זה הרבה, רוצים לשמוע, לא מבינים, לא יודעים, לא מכירים, תשאלו אותנו, ידע שווה כסף, הדף הרשמי, אנחנו נעזור לכם בשמחה בכל אופציה אחרת, וזהו, חברים.
אז אני רוצה להגיד משפט לסיום שהוא חשוב, שאנחנו מייצרים המון המון תוכן, בחינם לגמרי, המון, אוקיי? בין אם זה הפודקאסטים, בין אם זה כתבות עומק באתר שלנו וכו' וכו' וכו'. הרבה אנשים לא מגיעים אליו כי הם לא יודעים עליו. אז אני אלמד אתכם טריק איך אתם מוצאים בעצם כל תוכן שאתם רוצים, בלי לשאול אותנו אפילו. תרשמו את השאלה שלכם בגוגל, ואחר כך תרשמו ידע שווה כסף. אתם תגיעו לכתבה הרלוונטית. אוקיי? לדוגמה, אתם לא הבנתם כרגע מה זה נומינלי וריאלי שבר הסביר קודם, תרשמו נומינלי, ריאלי, רווח, ידע שווה כסף, הלינק הראשון בגוגל, כנראה זה יהיה אנחנו, תחצו עליו, יהיה לכם דוגמאות, תקראו את זה בנחת, וכו' וכו'. תרצו קרן כספית, תרשמו קרן כספית, ידע שווה כסף, גם לא תרשמו ידע שווה כסף, זה יקפוץ במקומות הראשונים בגוגל, אבל בסופו של דבר תגיעו ככה להמון המון תוכן, כל שאלה שיש לכם, קודם תבדקו אתנו בידע שווה כסף, ואם לא מצאתם, תכתבו לנו בבקשה, אנחנו נייצר תוכן במיוחד בשבילכם, שאם לכם יש שאלה, זה כנראה עוד הרבה אנשים צריכים את הידע הזה, ואנחנו פה להנגיש ידע לכל אחד ואחת. תודה רבה לכם שהזנתם לנו עד עכשיו, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בטיק טוק, ביוטיוב, ולשמוע עוד פודקאסטים, באתר שלנו ידע מקף כסף COIL, קבוצת הפייסבוק שלנו כמובן, ידע שווה כסף לזול יותר, ונתראה בפרקים הבאים.
ביי.
ביי.